אנחנו פה בעצם עוסקים בשאלה שחז"ל הדגימו לנו, וזה מתחיל כבר בתורה, בשיר השירים, דברים רוחניים במערך יחסים ואינטימיות בין איש לאישה, שעל פניו זה נראה הדברים הכי רחוקים אחד מהשני. ולכאורה, איך אנחנו יכולים להבין שיש לנו את שיר השירים שהוא קודש קודשים, ושלמה המלך בא להמשיל לנו את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אז הוא לוקח משל של איש ואישה, ונכנס לפרטי פרטים ברמה שאתה מרגיש אפילו לא נעים, חמוקי יריחה יחכמו חלאים מעשה ידי אמן, ישקיני מן שיקות פיהו, דודי שלח ידו מן החור ומיהי המועליו. אתה קורא את זה, ואם אתה לא, אם לא, אם האדם אין לו הקדמה תקינה, אז זה קשה. אז בוא אולי ניתן הקדמה מכמה וכמה כיוונים. אני לא יודע כמה נספיק היום, אבל בוא נתחיל. כשנכנסו להיכל, ראו שבקודש הקודשים יש לנו קרובים כמו אריש ולויות. ישנו את הקרובים, ישנו את הציורים על הפרוחות. הציורים על הפרוחות זה כמו הקרובים שזכר ונקבה מעורים זה בזה, כמו אריש ולויות. חז"ל דורשים כאיש שמעורה בלוויתו, באשתו. אז אמרו, אנחנו חשבנו שהאומה הזו היא קדושה, ותראו בקודש קודשים, תראו איזה ציורים יש להם על הפרוחת, תראו הם כמו כולם. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מתייחסים לאינטימיות שבין זוג, שבין בני זוג, אנחנו רואים את זה כדבר קדוש. לא קדוש, אלא קודש הקודשים. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זאת אומרת, בשעה שהם מחוברים יחד שכינה ביניהם. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על זה בעין בהמית. אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה של העולם המערבי ושל אנשי הרחוב. אנחנו מצניעים את זה, ועם הצניעות אנחנו גם כן מתייחסים לזה כדבר קדוש. זאת אומרת, זה לא דבר להתבייש בו, אלא דבר להצניע אותו. ויש הבדל. צורת התנהגות של בן אדם בעמי, אז הוא צריך להתבייש מדבר כזה. בן אדם שהוא קדוש, אז הוא צריך להצניע את הדבר הזה. יש שני גישות לקשר בין איש לאישה. יש גישה פיזית, אנוכית, ואז האישה היא בעצם הכלי של הגבר, וקשה מאוד כשבן אדם בא מגישה כזו לחשוב על הדבר כדבר קדוש. יש גישה שהעולם המערבי כל הזמן מוכר אותה, והיא גישה שבעצם יש לאדם נטיות ויצרים, והאינטימיות זה סך הכל שחרור לחץ, וסך הכל פעולה שמהנה את האדם, וממילא כשבן אדם מסתכל על זה בגישה כזו, אז באמת קשה לראות את הקדושה שבדבר. מה זה? אנחנו אומרים שזה בכלל לא ככה. אנחנו לא שוללים את זה שיש לאדם יצרים. אנחנו לא שוללים את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה שזה אפילו בלכות שבת, זה חלק מעונג שבת של תלמיד חכם, שכמו שהוא אוכל ארוחה טובה, אז הוא גם כן נמצא עם אשתו. זה נכון, אנחנו לא שוללים את הצד הפיזי שבדבר, אלא שאנחנו משנים דגשים.
רש"י בראשית, הפסוק ד', האדם ידע את חווה אשתו עוד קודם החטא. זה לא מציאות שצריך להשלים, ואז בגלל שחיים בחטא אז כבר צריך את זה, אלא זה מציאות האידיאלית שלפני החטא.
יפה, שמעת?
שמעתי ברדיו.
יפה. שים לב שבלשון התנ"ך זה נקרא לדעת. האדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת, לכאורה תשאל בן אדם מן הרחוב, זה הדבר הכי רחוק מידיעה. זה בכלל לא קשור למחשבה זה דבר רגשי לחלוטין. מה זה וידע אדם את חווה אשתו? זה המילה הכי מצחיקה לעולם המערבי להשתמש בשביל פעולה כזאת. אנחנו לא, אנחנו לא רואים את זה ככה. למה? כי אנחנו רואים את זה ככלי. זה לא אתגר. בעולם המערבי זה אתגר. כי האתגר הוא שאדם יענה את עצמו. אצלנו זה לא ככה. אצלנו אנחנו מסתכלים על זה כדבר קדוש, כדבר שזוג בונה יחד, וכצורת ביטוי לאהבה. וכל מקום שיש לך חיבור ואהבה והשקעה באהבה, אז יש לך שכינה ביניהם. הקדוש ברוך הוא סך הכל ברא את העולם בצורה שאדם אמור לחבר דברים, אמור להשכין שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום, וזה להשכין שלום. זה לא דבר שבא באופן טבעי. באופן טבעי יש לך מלחמה, באופן טבעי זוג לא יכול לחיות תחת קורת גג יחד, באופן טבעי הם יריבו. למה? כי באופן טבעי כל בריאה נלחמת על עצמה. וזה נכון שיש זמנים שמשתלם לי להיות עם בן זוג או בת זוג, אבל זה גם נכון שיש הרבה יותר זמנים שמפריעים לי. מפריעים לי מיישום עצמי. אני. לי יש מה לעשות בחיים. והבן ובת זוג הם מפריעים. אבל באה התורה ואמרה, לא, לא, לא. יש אתגר שהוא השלום בית. יש אתגר שהוא הבניית הקשר ביניהם. והקדוש ברוך הוא נמצא בבית כשיש שלום בין הזוג. ושיא השלום בין הזוג זה כשהם יכולים להיות מושקעים בהבעת אהבה זה לזה. כשאהבה זה לזה, לא כמו שהעולם המערבי מייצג את העניין הזה כאהבת עצמי והנאה עצמית, ובן אדם סך הכל עושה מה שבא לו. ממש לא. בן אדם משקיע בלאהוב את הזולת, בן אדם משקיע בקשר, וזה כלי להבעת אהבה. ראיתי עד כה? עכשיו, זה סוויץ', זה לא קל. אנחנו מדברים על רעיון שאנחנו מבלים את כל היום, כל פעם שאתה יוצא מהישיבה, אתה מקבל 1,000 פרסומות מהאוטובוסים, עד האנשים שהולכים ברחוב, עד הפרסומות בתחנת אוטובוס, עד כל מכסה של כל עיתון, שמראים לך דברים מפתים, כשהמסר בתת מודע זה שהאישה היא סך הכל כלי לחפץ האדם. אבל בעצם הם מזלזלים באישה. אנחנו רואים באישה בן אדם. בן אדם שאתה צריך להתחבר איתו, להתקשר איתו. ואם אתה תדבר איתי על אינטימיות, זה כלי תקשורתי. זה כלי של הבעת אהבה. זה כלי של השראת שכינה. כשאתה יכול להביע צי אהבה, אז יש לך השראת שכינה. אבל זה בכלל לא הכלי להנעת עצמי. זה כלי ליצירת קשר. זה הסתכלות לגמרי אחרת. זה כלי, זה כלי קדוש. אתה הייתי עד פה? כתוב במדרש, יש לנו 10 אצבעות הידיים ו10 אצבעות לרגליים. בין 10 אצבעות הידיים יש לנו את הפה, ויש לנו ברית עם הפה, ברית של שמירת התורה. זאת אומרת, יש לנו ברית של דיבור, דברי קדושה. יש לנו את הראש, את המוח, את השכל, את ההבנה, ויש ברית בין 10 אצבעות הידיים. יש לנו גם את 10 אצבעות הרגליים, ושם יש לנו את הברית מילה. והמדרש משווה אותם. והיית חושב, אין קשר. מה זה? הרי הפה שלי, אני מבין, החלק העליון של הגוף הוא הקדוש. יש לי פה, יש לי מוח, יש לי שכל, יש לי הבנה. אז אני מבין, זה קדוש. חלק התחתון של הגוף הוא כולו פיזי. בן אדם עושה צרכיו, בן אדם הולך, בן אדם בקושי חש, הוא לא יכול לחשוב בחלק התחתון של הגוף, הוא לא יכול לחוש, החושים שלו יותר גסים. בן אדם משתמש בו, הכלי התחתון, בעצם החלק התחתון של הגוף משמש את החלק העליון. אתה עומד על הרגליים, אתה רץ על הרגליים, אתה יושב, אבל זה בכלל לא מפותח. תשאל אותי מה עיקר האדם, אני אומר לך, הלב, המוח, השכל, ההיגיון, הראייה, השמיעה, הדיבור, מה החלק התחתון של הגוף? בסך הכל כלי תשמיש, נכון? באה התורה ואומר, לא, ברית מילה. והתורה באה ומשווה לנו. אז בן אדם יאמר, כן, נכון, זה העבר הכי רגיש בגוף, יש לך חלקים רגישים בגוף, אבל זה עדיין פיזי. באה התורה אומר לך, לא, לא פיזי, רוחני, קודש. הסתכלות אחרת. אנחנו לא מסתכלים על זה כדבר פיזי. אנחנו מסתכלים על זה כדבר קדוש. ברית מילה, אני מברך על זה. ואחרי שאני עושה ברית מילה, אני מסתכל על זה ואני אומר, בסדר, האדם זה עכשיו קודש, זה ראש הגבייה. זה סימן שאני מחובר לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, רצית לעשות ברית בינינו, הייתי חושב שתחתוך חלק מהלשון, חלק מהראש, משהו שהוא בחלק העליון של הגוף, משהו לא פיזי. לא, שתדע גם הפיזי יכול להיות קדוש. הפיזי הוא כלי, אבל הוא יכול להיות קדוש. תהיתי עד כה? בא שלמה המלך וממשיל את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בקשר בין איש ואישה. אם הקשר בין איש ואישה הוא דבר פיזי וגשמי ואנוכי, אז כן, הקשר בין איש לאישה הוא דבר שמאוד מאוד קשה לנו להמשיל בו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. נכון, כשאני שקוע בעצמי, אז אני מתבייש בזה. איך יכול להיות שאדם ואשתו מסתובבים בגן עדן ערומים ולא יתפוששו? כי בשלב ההוא הם היו במדרגה שזה לא... אין לי מה להתבייש מזה. אין לי מה להתבייש, כי כשאתה במדרגה רוחנית כזו, אז זה חלק מדבר רוחני. בא אדם ויורד, נכנס לו יצר הרע, נכנס לו האנוכיות, נכנס לו להשתקע בגשמיות, אז פתאום זה נהיה... אני מתבייש. ואני אמור להתבייש, כי אני יודע שאני לא קדוש ברמה הזו. אני לא. תשאר כל אדם. האדם יודע שהוא אמור לשאוף לזה, ובכל זאת יש לו את הרגעים שהוא גשמי. יש לו את הרצונות, יש לו את המשיכות, יש לו את התאוות, הוא גשמי. ומילא הוא מתבייש. למה אנחנו מתביישים? וזה נכון שאנחנו מתביישים. כי יש לנו מה להתבייש. זה ערוות האדם. מה זה ערווה? אני מתבייש. זה אמור להיות מכוסה. למה? בגלל איפה שאני. כי בשורה התחתונה אני לא כל כך קדוש. אבל באמת זה לא ככה. באמת זה לא אמור להיות ככה. באמת זה פוטנציאל לקדושה. אדם וחווה לפני החטא לא צריכים להתבייש מזה. וזה תקין שהם לא מתביישים. והם מקבלים מראה נבואה כשהם לא מתביישים. איך הוא מקבל מראה נבואה? ויקרא אדם שמות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. איך? אנחנו לא יכולים לומר דבר שבקדושה כשהערבה מגולה, אבל הוא כן. כי אצלנו הערבה יש בה את הפן שאנחנו לא תקינים. אבל אצלו לא היה את זה עדיין. אחרי החטא הוא כבר יש לו את זה. תהיתי? בא שלמה המלך וכותב ספר על החיבור עם הקדוש ברוך הוא. כל התיאורים האלה אין בהם פגם כשהם קודש. יש בהם גם כשאנחנו חול, כשאנחנו אנוכיים, כשאנחנו גשמיים, כשאנחנו שקועים בעצמנו. הרב מסלן, שמעת על הרב מסלן? הוא היה ראש תנועת מוסר. אז הוא היה אומר לכל חתן, תזכור שהגשמיות של אשתך זה הרוחניות שלך. אל תאמר, מה היא צריכה בגד חדש? לא, כשאתה קונה לבגד חדש, אשתך זה רוחנית. תעזוב את זה, אם זה גשמי לה או לא. תשמח את אשתו, וכן הלאה.
סיימת ללמד?
מתי שרב אומר? אני סיימתי.
לא, אני שואל.